חזרנו מהפרסומות, ואיתנו האורח המרכזי שלנו, השר יואב בן צור, הרב יואב בן צור, שר העבודה. ערב טוב לך.
ערב טוב ומבורך לכם ולכל המאזינים.
הרבה עניינים היו השבוע על סדר היום, גם בפוליטיקה וגם בעניינים פנימיים שלנו, ותכף נדבר עליהם אולי בנושא הסמינרים ובשכר לימוד, ודיברו על הכוללים הרבה השבוע. בואו אולי נפתח כן בעניינים השוטפים, הגדולים, החיצוניים, הפוליטיים, ובראשם הרפורמה שאפשר לומר עליה זיכרונה לברכה.
אני לא חושב, אבל כמובן שזה לא תהיה בדוגמת הרפורמה שיריב לוין בזמנו פרס אותה במסיבת עיתונאים. אני חושב שזה יהיה רפורמה אולי קצת יותר מתונה, אולי קצת יותר שתיקח יותר זמן להעביר אותה, אבל רפורמה תהיה, הדברים לא יהיו כמו שהיו. להגיד לכם בדיוק היכן וכמה, אני לא יודע כרגע להגיד, כל זה עדיין בדיבורים ודיונים, אבל תראו, אנחנו בעיקרון...
אבל המשמעות, רגע, המשמעות היא קנייה מוחלטת. רגע, נגיע לפסקת התגברות, אבל כל האמירה שאמרת עכשיו, זו קנייה מוחלטת לאנרכיה של הרחובות.
ואני אוסיף, ואנחנו בסוף נצא ניזוקים בפסקת ההתגברות, כי שם זה רלוונטי לחוק הגיוס, וברור שבכל קונסטלציה אחרת הוא ייפסל בבגץ.
רבותיי, תראו, אנחנו, המפלגות החרדיות, והוראת הרבנים, לא מובילים את הרפורמה. אנחנו... במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, נעשה מה שההסכמים הקואליציוניים אומרים, הרפורמה תובל, מובלת על ידי תנועת הליכוד וראש הממשלה, וככל שיתקדמו, בוודאי שבכל נקודה יש שיח, יש דיבור, יש הסכמות, ולכן אנחנו בעצם לא מובילים, אלא מצטרפים. זה אחד. שתיים, ברור שהדברים שנאמרו בזמנו על ידי ריב לוין, היו קצת קפיצה להר גבוה, והיה אפשר לעשות את הדברים באיטיות קצת, להעביר חוק לנוח, להעביר עוד חוק לנוח, אי אפשר את הכל בבום אחד. ואני אומר לכם שבאז, אם היית עכשיו למשל באותה נשימה, לוקח איזה חוק אחד, נגיד סתם היועמשי, ואיתו ביחד אומר, ואנחנו עכשיו גם מעבירים חוק שבית משפט שפוסק פסק דין, יש לו זמן מקסימום 60 יום לתת פסק הדין ולא לעשות עינוי הדין, אז היינו מעבירים בצד אחד איזשהו תיקון שגם אומר לציבור משהו, ותיקון נוסף שגם מועיל לעבודת הממשלה, לעבודת משרדי הממשלה משהו. אני חושב שזה היה עובר בצורה יותר מטבעית. כשעכשיו באים ורוצים לעשות את הכל בבום אחד, אז אני חושב שאני, לטעמי, אני חושב שזה לא נכון וזה לא הדרך.
מכל מה שאמרת, פסקת ההתגברות היא כן רלוונטית לדרישת הציבור החרדי. אף אחד לא דרש את זה בהסכמים הקואליציוניים.
זה הדבר היחיד שהוא באמת... יכול בעצם להיות איזשהו אבן דרך לטובת הציבור שלנו, וגם לטובת ציבורים אחרים, כל הנושא של פסקת ההתגברות. אם יודעים לעשות את זה בצורה אחרת, מחוכמת וחכמה, שבעצם מביאה את אותה תוצאה, בסדר. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מה ראש הממשלה מוביל, אבל ברור שבממשלה יש רוב שבהחלט רוצה להעביר את הרפורמות, לא יודע להגיד אם בהצבעות...
זה כבר לא בטוח שיש רוב, ראינו את התוצאה בהצבעה החשאית. זאת אומרת, יכול להיות שאולי מה שנתניהו הבין שאין לו רוב.
אני חושב שבהצבעה החשאית היו מכאלה שעשו חשבונות אישיים, שבסופו של דבר פגעו במערכת שלנו, בוודאי שזה פגע במערכת שלנו, ומראה שכאילו לכאורה על פניו אין אחידות בדעות בממשלה, אבל זה גם בסדר. אבל שוב, עזבו את רגע את הנקודה הזאת. הנקודה היא שאנחנו צריכים היום לראות איך אנחנו מעבירים את מקסימום הדברים במקסימום חוכמה, במינימום זמן. אבל שוב, עדיין... לראות וללמוד את הסביבה, ולראות איך עושים את הדברים בצורה כזאת, שלא תפגע בכל מיני ציבורים כאלה ואחרים, וגם שתעשה את הדברים, אני אומר, בצורה הזאת, שלא יצטרכו תמיד יישארו מיעוט, שייצא ויפגין, זה לא משנה מה, זה המיעוט שבעצם בא ואומר, אנחנו לא רוצים את הממשלה הזאת, אנחנו לא רוצים את ראש הממשלה הזה, וזה הציבור הזה שנמצא באותן מקומות שרוצה לעשות, אבל עדיין, הצליחו להביא אלפי או עשרות או מאות אלפי אנשים להפגנות בהפחדה שהנה הדמוקרטיה הולכת והמדינה מתפרקת, ולאט לאט כשעוברים הימים ועובר הזמן רואים שלא הקצה קטה. ולכן אני חושב שאם יעבירו חוק ויתמתנו, יעבירו עוד חוק ויקבעו סדרי זמן לאיך שמעבירים, אני חושב שהמצב יהיה טוב יותר, ולא גרוע יותר.
בהקשר הזה, אגב, אתה בעד להגביל את ההפגנות ליד בתיהם של אנשי ציבור, כי מה שראינו השבוע ליד ביתו של שר המשפטים יריב לוין במודיעין, ובהפגנות נוספות שהיו בחודשים האחרונים ליד בתיהם של אנשי ציבור, ואצל ראש הממשלה התחילה להתגלגל הרעיון, אולי להגביל את ההפגנות האלה, יגידו לך שזה חסימת הדמוקרטיה ולפגוע בדמוקרטיה, אבל זה הפך להיות מטרד להרבה מאוד אנשים שלא קשורים לאירוע, שכנים של שרים, ובכלל השרים עצמם, תבואו, תפגינו לו מול המשרד. צריך להגביל אותם, אתה חושב?
אני חושב שגם אם אתה רוצה להפגין נגד צער, מה אשמים השכנים שלו שהוא גר שם? מה הוא עשה להם? מה הם עשו לכל אותם ציבור? לעתים זה חלק מציבור שהיה מפגין גם במקומות אחרים. אתם הולכים לרחובות ראשיים, לכבישים ראשיים, למחלפים, מול משרדי ממשלה, מול הכנסת, הכל בסדר, זכותכם האלמנטרית והרגילה. אבל מי מתיר לאנשים? אתה יודע, אני חוויתי, כשהייתי מלא מקום שר הבריאות, אמנם שלושה אנשים, בשעה 6:30 בבוקר, באו עם רמקולים מתחת לבית שלי כדי להפגין בנושא של משמרות המתמחים וכו'. ואני, לצערי, אני בשעות כאלה כבר נמצא בבית הכנסת, זה תפילה, אני מתפלל בנט. אז בכלל לא ראיתי אותם, עד שהגעתי כבר שלושה כאלה שבאו מגפונים ב6:30 בבוקר להעיר את כל הרחוב שלי, זקנים, מה עשו להם אנשים?
מה שבטוח שהילדים שגרים ברחוב הזה הגיעו בזמן הלימודים באותו בוקר.
כן, ממש.
חסך להורים שלהם להעיר אותם? בוא נדבר.
כן, הבעיה שבא נשארו הרבה זמן, אז זה לא היה יותר מעניין כבר.
בוא נדבר במעבר חד. דיברת על ילדים והורים, אני רוצה לפתוח איתך כאן, אולי מה שיעמוד במרכז השיחה שלנו, כי אנחנו מובילים כאן קו שהכסף שמגיע בהסכמים הקואליציוניים צריך להגיע ישירות לאברכים ולמשפחות, ולא רק למנהלים שכבודם ממקומה מונח.
ולפני שאתה שואל את השאלה, אבי, אני אוסיף על זה עוד חידוד קטן. כן. זה היה במרכז הקמפיין של יהדות התורה ושל ש"ס, הנושאים התקציביים שמגיעים לציבור החרדי בזכות ולא בחסד, בכל כך הרבה דברים. סמינרים, תתים, אברכים, בחורי ישיבות, ועוד הרבה הרבה דברים. בסוף, כשמצליחים להביא את הכסף, פה אבי ימשיך את השאלה שלו, מן הסתם, איך זה מגיע למילן שתתאר
לנו, כי אני סיפרתי כאן ביום רביעי, שאפרופו כל השיח מסביב, בחלקת האלוקים הקטנה שלך, אתה ישבת עם מנהלי הסמינרים, ולא אמרת את זה בתקשורת, אלא אמרת להם, אם מה שאני מביא לכם עכשיו, דרך מת וגופים אחרים, לא יגולגל להורים, אתם לא תראו את הכסף, או שנעביר את זה בוואצ'רים ישירות לידי התלמידות, אז מעניין אותי לשמוע, האם המודל הזה באמת עובד שם, כי עכשיו הכסף נכנס. והאם אפשר ליישם אותו גם, תכף נדבר על זה, גם בתחומים אחרים, אבל קודם, במה שנוגע למשרד שלך, בבקשה.
רבותיי, א', אני חושב כמוכם, אני חושב שכסף שמגיע, והבאנו כסף, כספים תוספתיים מכל הבחינות, גם במהת, גם דרך משרד החינוך, גם לסמינרים, גם לישיבות, גם לתלמודי התורה, אני חושב שהבאנו כספים מאוד יפים, שצריכים בהחלט להתחשב בתשלומים הגבוהים, שההורים משלמים הן בתלמודי התורה, הן בסמינרים והן בישיבות, להתחשב בכך שקיבלו תקציבים תוספתיים, ולא לתת לזה להתגלגל רק לטובת מנהלי המוסדות, אלא גם בהחלט לטובת ההורים. אני מקבל הודעות ובקשות מהורים שלא עומדים, מתקשר אליי אבא אחד שיש לו 5 ילדים באיזה תלמוד תורה. הוא אומר שהוא לא יכול לעמוד בזה. הוא משלם 5,000 שקל לחודש, אין לו מאיפה להביא את זה. אומר עכשיו שאני שומע שמקבלים תקציבים נוספים, למה אני צריך לשלם כל כך הרבה כסף במקומות שילד רגיל בישראל מקבל את זה חוק חינוך חובה בחינם? למה אני צריך להוסיף? אז אני צריך להוסיף על שעות אחר תורם, אבל עכשיו יש אופק חדש, אופק חדש נותן שעות תוספתיות ונוספות, שיכולים בעקבותיהם להוריד את תשלומי השכר לימוד של ההורים. אני לא ישבתי עם מנהלי התלמודי תורה, אבל אני ישבתי כאן עם מנהלי הסמינרים, והתוספת שאנחנו נותנים בהם תוספת של 50% נוספים שלא היו, ואנחנו כן נעמוד על כך שהכסף הזה יהיה הנחה של ההורים. והסמינרים הסכימו איתנו. עכשיו, יש סמינרים שמתחייבים שאנחנו נוריד. אם עד היום לקחנו X, ניקח 50% פחות בשכר לימוד. ויש סמינרים שאומרים מפורש, אל תיתן לנו את הכסף, תן אותן ישירות להורים. אז אנחנו מכנסים עכשיו בשיח פרטני עם כלל הסמינר, עם כל סמינר וסמינר, או כמה ביחד לפעמים.
ואגב, בכמה שינוי מדובר? כלומר, תוספת של כמה? כמה תוספת מדובר?
משהו בסביבות 8,000 שקל לשנה לתלמיד. לתלמידה.
זה דרמטי.
רק אלה
שנמצאות. משמעותי מאוד.
לא, אני מדגיש. בפעם שעברה שדיברתי באחד מאמצעי התקשורת, נדמה לי אצלכם, אנשים טעו וחשבו שכל בנות הסמינר, בלי יוצא מן הכלל, מקבלות את ההנחה הזאת. אז אני רוצה להדגיש. כל בנות הסמינרים, י"ג י"ד, שלומדות במסגרת מהת. לא במסגרות הרגילות, במסגרת מהת. רק במסגרת מהת, שזה אדריכלות, תכנות, חשמל, הנדסת חשמל, ודברים כאלה, רק הבנות האלה מקבלות מאיתנו את הסבסוד. הבנות שנמצאות במסלולים הרגילים של הוראה, שם אני לא יודע.
כמה בנות מדובר?
כל הכסף יתגלגל? כל הכסף יגולגל, או שאתם אומרים, תעשו איזושהי חלוקה, אבל שגם ההורים יהיינו. כי אנחנו שומעים מצד שני, טענות של מנהלים שאומרים, יש לנו יוקר מחיה, גם לנו עלו דברים, אתם לא יכולים להתעלם מזה.
לא, עם כל הכבוד, לא, לא. סליחה. בנוסף, לא אמרתי, אנחנו נותנים, ניתן כסף לסמינרים, צורך בינוי והצטיידות, שזה כסף נוסף שהם יקבלו לטובת בנייה, לטובת...
טוב, זה כבר לא קשור לשכר לימוד, זה כבר דברים ש...
אבל זה כספים שהם היו מוציאים מהתקציב שלהם.
כן? סמינר בונה בניין מתקציבו, מתורמים?
לא, לא, עוד פעם בו. אנחנו לוקחים בניין, כיתה, צריך עכשיו להסב אותה לכידה ללימוד תכנות. יש לזה עלויות, גם בצורה של השולחנות, גם במחשוב, במכשירים שנמצאים שם, במחשוב שנמצא שם, במסגרים
שנמצא. בוא נכניס את זה לכותרת של הצטיידות והתאמת כיתה וכו'.
זה נקרא בינוי והצטיידות. הבינוי הוא לא בינוי של הזה, אלא בינוי של...
וכשהם יקבלו את התקציב הזה, הם יצטרכו להוריד את שכר הלימוד, כי הם קיבלו את זה ממקום אחר?
על הבינוי וההצטיידות לא, על מה שאנחנו נותנים ספציפית פר ראש, כן, זה הם יצטרכו להוריד.
שאל בצלאל, בכמה בנות מדובר? מתוך כל מערך
הסמינר. אנחנו מדברים בערך על 4,900 בנות.
במעט.
במעט.
זה דרמטי.
חוץ מזה,
אתה בעצם מעמיד את שכר לימוד שלהם, עד היום נגיד שהם שילמו כמו שהם משלמים במכללות, שזה סכומים אסטרונומיים, אתה בעצם נותן להם כמו שכר לימוד אוניברסיטאי, שזה סביב 10,000 שקל לשנה.
משהו כזה, הם שילמו יותר ממכללות, יותר מהמכללות, הם שילמו, המכללות יש להם שכר לימוד, כמו שאתה אומר, בסביבות 10,000 שקל בשנה, ולהם הם שילמו כמעט כפליים, ועכשיו ישלמו פחות, הרבה פחות. אני רוצה לומר גם שהשגנו 15 מיליון שקל לבנות מפריפריה חברתית, לתת להם איזשהו אובר בתכנות או במקצועות אחרים, לתת להם מלגות וכסף כדי לקדם אותם ולהביא אותם לרמות גבוהות יותר.
אז עכשיו אני רוצה שתתנתק רגע אם אפשר מהמשרד שלך. קודם כל, כל הכבוד, ואם זה יושם זה מודל. אתה גם היית, בוא נזכיר, מנכ״ל רשת מען החינוך של ש"ס, היית מזכיר מועצת חכמי התורה, תפקדת בהרבה תפקידים ציבוריים חינוכיים. איך מיישמים את זה גם במישור הזה של הישיבות, של הכוללים, של תלמודי התורה, שגם שם הורים שיש להם כמה ילדים, פשוט קוראים תחת הנטל.
תראה, מה שאני שמעתי שעכשיו מדברים... שהתשלומים הרטרואקטיביים שצריכים להגיע לאברכים, כאילו תשלומים שצריכים להגיע מינואר וכולי, ימצאו דרך לגלגל אותם ישירות לאברכים. צד שני, אומרים מנהלי תלמודי תורה, ואומרים רבותיי, הכסף שאנחנו משלמים למלמדים כל השנים, הוא כסף גבוה מאוד, הרבה כסף אנחנו משלמים, ויש לנו הרבה דברים שביוקר המחיה שעלו, גם התזונה וגם הכלכלה וגם הדברים האחרים, ולכן אתם יכולים לגלגל את הכל לטובת ההורים וכולי. אבל אני חושב שחלק ניכר מכל זה, צריך כן לגלגל לטובת ההורים, למצוא את הדרך. איך אוכפים את זה? תראו, לדעתי זה מאוד יותר, הרבה יותר קשה מאשר לאכוף את זה בסמינרים. אני לא יודע אם יש איזה נוסחה שאפשר להעביר להורים כסף במסגרת משרד החינוך או דברים כאלה. נראה לי שאין נוסחה כזאת. פה יש כבר נוסחה כזאת במשרד העבודה, שלעיתים אתה נותן לאדם להכשרות מקצועיות, נותן לו וואצ'ר. הוא יכול למוואצ'ר ללכת לאיזה מקום שהוא רוצה כדי להיות מוכשר מקצועי. זה לא...
וזה וואוצ'ר שאם הוא לא ישתמש בו, אף אחד לא שילם פה כסף.
נכון. אם הוא ישתמש
סוג בו... סוג של צ'ק, אם לא פדית אותו, אם לא הפקדת נכון, אותו, אין...
נכון. כן. יש לך זכות, יש לך כרטיס זכות ללכת להשתלם באיזה מקצוע שקבעו לך, ואתה יכול להשתלם איתו במקום זה או במקום אחר. אז על, על הצד הזה אנחנו גם ניתן את התמיכה או את ההחזרי לימוד להורים שנמצאים שם כמו וואוצ'ר. אם סמינר מתקשה במאזן שלו להוריד את הכסף של השכר לימוד. אבל בוודאי שמבחינתנו יגולגל להורים. אין לי כרגע לומר לך איזה רעיון, איך עושים את זה עם תלמודי התורה, אבל אפשר, ומי שישב על זה למצוא את הדרך, האנשים...
אבל למה לא הייתה חשיבה תחילה, נגיד לשבת גם יהדות התורה וגם ש"ס, לתת לזה אולי גיבוי רוחני של המועצות, ולהגיד, אתם צריכים להפחית, אפילו נגיד 150-200 שקל לילד לחודש, תשאר תיקחו לעצמכם, אבל שיהיה איזשהו ביטוי לכסף שאנחנו מוסיפים לכם, גם אצל ההורים, ולא הייתה טעות.
אני חושב שידידי חבר הכנסת גפני עשה את אותו מעשה שאני עושה עכשיו, וגם הוא קרא למנהלי סמינרים לישיבות ואמר להם שהוא לא יהיה מוכן שכל הכסף יהיה לטובתם, אלא חייבים לגלגל משהו ומכל זה לטובת ההורים. אז אני חושב שהוא יעשה את זה בשטח שלו, אני אעשה את זה בשטח שלי, ואני חושב שביחד זה יהיה איגום כוחות כדי באמת להוריד לכולם את שכר לימוד, להוריד קצת, לעזור להם בזה שיש עכשיו יוקר מחיה כזה גבוה.
טוב, שאלה אחרונה שאני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים על יוקר מחיה ותקציבים ואברכים וסמינרים, אחת ההבטחות הגדולות של הבחירות זה היה ממש קמפיין רחב מימדים של הרב אריה דרעי, כרטיסי המזון. איפה זה? מה
אנחנו
זה?
אנחנו נמצאים בשלב האחרון של כל הניסוחים המשפטיים, ממש האחרון. השר משה ארבל מתכלל את זה, כמובן בהכוונתו והדרכתו של הרב אריה דרעי. זה הולך להסתיים בימים או בשבועות הקרובים, ועברנו כבר את כל המכשולים המשפטיים והתקציביים, ואני מקווה שכבר בימים, בשבועות הקרובים, עשינו שיתוף פעולה עם ביטוח לאומי ומשרד הפנים, כדי באמת לתכלל את המקסימום של המשפחות שנזקקות לטובת הדבר הזה, עם כל הקריטריונים האפשריים, ואני מקווה שבימים הקרובים כבר הדבר הזה נהיה בעלי בשורה, ואנשים יתחילו לקבל את כרטיסי מזון שלהם, ויקלו מעל עצמם את היכולת שלהם לחיות בכבוד.
אז רק שאלת סיום על שאלת הסיום, כי תוך כדי שולחים לנו כאן הודעות, האם הסיפור הזה של ההקלה לבנות הסמינרים זו בשורה ענקית, יתחיל כבר משנת הלימודים הקרובה?
חד משמעית,
היה שווה לדבר היום. אז תחזק מידיך עם כך.
הרב בן צור תמיד שווה לדבר.
כן.
טוב, ישר כוח, אני חושב שגם אפשר לאחל לך מזל טוב, ביום ראשון אתה מחתן את ביתך הקטנה, נכון?
בת הזקונים.
כן, בת הזקונים, כן.
איזו השמחה הגדולה. הרבה נחת, ושיהיו בשורות טובות, שר הרב יואב בן צור, ישר כוח, שבת שלום ומבורך.
שבת שלום ומזל טוב.
בשורות טובות. בוא נצא לעוד הפסקה, ולאחר מכן ניפרד כידידים, כמו שאומרים.
כן, שמעתי שיש לך איזה דבר תורה מעניין. אז אני אבחר שיר.
אין בעיה.
פרסומות.